טוב, שלום וברכה. אנחנו, ממה שצריך אתה לדעת, במהדורה הזאת זה עמוד קוף למד ג', כן? ומה שצריך אתה לדעת, כי דברי חכמים עליהם השלום נחלקו בהם בני האדם לשלוש כיתות. ופה הרמב״ם נכנס ליחס דברי חז"ל, ועכשיו אני רוצה להסביר את המהלך שהוא רוצה לומר. הרי הוא הביא בהתחלה חמש קבוצות, זה כתות, כן? חמש קבוצות של אנשים, שיש להם תפיסות מסוימות ביחס למושגים שקשורים לעולם הבא, גן עדן, גיהנום, ימות המשיח וכו'. תחיית המתים. והרמב״ם אמר שיש לו, איך נגדיר את זה? בהתחלה הוא העיר איזה מין הערה כללית כזאת, כן? יש מושג שהם לא דיברו עליו, זה המושג שנקרא עולם הבא, ואז הוא הסביר שבכלל כל התפיסה ביחס לקיום המצוות היא צריכה להיות שזה האמת, שזה צריך לעשות את זה מצד שזאת האמת, ודיברנו על זה ברחבה פעמים שעברו, וזה בכלל שמכניסים את מושגי השכר והעונש כדברים משמעותיים, זה בגלל הרמה הנמוכה מבחינת היכולת לעשות את הדברים מצד הלשמה, כן? מצד האמת. כמו שהוא הסביר את המושג הזה של הלשמה. כן? ולכן יש צורך מתוך זה שעשיית המצוות, עשיית רצון השם ברמה האמיתית, נקרא לזה ככה, זה בכלל לא לדבר על ענייני השכר והעונש, אז הוא נראה שמשהו בא בעצם לומר מה שעושים את העניינים של שכר ועונש ו... בוא תמשיח, לא משנה, זאת אומרת שתפסו את הכל רק במושגים של השכר, שכר ועונש, ועשו מזה דבר עיקרי, שזה מצד התפיסה, זה לא האמת, זה לא הדבר הנכון. וזה הוא התחיל. עכשיו הוא נכנס לסוגיה נוספת, ואיך היא קשורה המהלך הכללי. הסוגיה היא היחס לדברי חז"ל. ולמה זה קשור לסוגיה הכללית שאנחנו עוסקים בה? כי הרי מאיפה האנשים... הקטות האלו שהוא הביא מקודם, הגיעו לכל מיני מסקנות, על פי כל מיני פרשניות שהם נתנו, או לפסוקים של תורה שבכתב, או בעיקר לדברי חז"ל. ומתוך זה הגיעו לתפיסות ולהבנות שלהם. עכשיו הרמב״ם פה רוצה להיכנס באופן יסודי ליחס העקרוני לדברי חז"ל. איך אנחנו צריכים לדברי חז"ל? מה שצריך אתה לדעת. כי דברי החכמים עליהם השלום נחלקו בהם פני האדם לשלוש כיתות. כת הראשונה, וירוב מי שראיתי ומי שראיתי חיבורם ושמעתי עליו תקבל אותם כפשטם, הוא לא תפרשם פירוש נסתר בשום פנים ויוצא למנעות כולם מקובעת המציאות. זאת אומרת, הם רואים דברי חז"ל, רואים דברים שנראים לא מתאימים לטבע של העולם, גם לא מתאימים להיגיון, והם מבחינתם, הם מפרשים אותם כפשוטם. זאת אומרת, אתה אומר, מה, חז"ל אומרים פה שיש כל מיני דברים, אברהם אבינו לקח אפר, זרק, נהיה חיצים. כך הוא ניצח מלחמה. כן, ככה זה. זה לא מסתדר איך זה בדיוק קורה, מה, זה לא נראה, כתוב שבפסוקים גם כן, שהוא רודף אחריהם, והוא מתאמץ לנצח אותם. טוב, לא משנה, זה מה שחז"ל אומרים, זה הפשט. עכשיו הם גם כן... עושים איזו אידיאולוגיה, כי זה מקדם את אמונת חכמים, כן? מה, אתה לא מאמין? אתה אומר לך שזה מה שהיה. וגם זה מצד שני, גם מקדם את האמונה בקדוש ברוך הוא, שקדוש ברוך הוא כל יכול, ובאמת זה אפשרי. ואומנם יעשו כאן לסכלותם בחוכמות, ורחוקם מן המדעים, ואין בהם מן השלמות כדי שיתעוררו מעצמם, ולא מצאו מעורר שעוררם, ולפיכך הם סוברים שלא קיבלו אחרים מכל מאמרים ומחוכמים מה שהבינו הם מהם. כן, זאת אומרת, הרמב״ם, הסיבה שהם ככה מפרשים מדברי חז"ל כפשוטם, גם אם זה דברים שסותרים את הטבע ואת ההיגיון, יש אנשים האלה, הם אנשים עמי ארצות, הם לא למדו חוכמה, לא למדו מדע. ממילא אין משהו שיגרום להם לשאול פה שאלה איך זה הגיוני. ולפיכך הם סוברים, שלא גדולו חכמים בכל מאמרים חוכמים, ומה שהבינו הם, שאינם כפשטם, על פי שפשטה קצת דברים שבא מן הרחוק, עד שאילו סיפרו כפשטם להמון בני אדם וכל שכן יחידיהם, הם משתורים על המראה, ואומרים איך יהיה בעולם אדם שדמי זה יחשבו לדעה אמיתית כל שכשיטה בעיניו. כן, זאת אומרת, למרות שיש דברים שלסתם בן אדם היו אומרים לו עם אותם, אז הם היו אומרים מה, זה לא הגיוני. אבל בכל אופן, הם מייחסים לחז"ל בדיוק את הדברים הלא הגיוניים האלה, ואומר הרמב״ם, השורש לזה, כי האנשים האלה הם לא אנשים שהתפתחו בצורה מספקת בחוכמה. וזאת הקטעניה, שוכנים על הלסים, דרך אגב, חלק מהקטע הזאת, שהוא מתאר פה, זה אנשים שכן יכולים להיות חכמים בענייני העולם. הם כן אנשים שככה יכולים לצאת שכל. אבל כמו שאמרנו, חלק מהם זה גם שהתפיסה הדתית שלהם היא כזאת, זה ש... כמו שהזכרנו, זה כביכול האמונת חכמים שלהם. כן, וזה עוד יותר חמור מאשר מה שהוא מתאר פה. פה הרמב״ם אומר, יכול להיות שזה אנשים פשוט לא חכמים, לא מבינים. וזאת הקטעניה שכולל עלי שכלותה, פני שמרוממת את החכמים לפי מחשבתה. כן, הם, כביכול זה בא ממקום של הערצה, והם חושבים, הנה, אנחנו באש וממה, הם הולכים אחרי הדברים שלהם. והיא משפילה אותה בתחילת השפלות, והיא אינה מרגישה. חי השם, כי זאת הקט מאבד את הדרת הדת ומאפילה זוהרה, ושמה דת השם בהפך מכוון בה. כפי שהשם אומר על חובת התורה ששמעו את כל החוקים האלה, ואמרו רק עם חכם ולגמרון, הגוי הגדול הזה, וזאת הקט מספרת פשטי דברי החכמים, מה שאילו שמעו האומות, היו אומרים רק עם שחל ונבל הגוי הקטון הזה. כן, זאת אומרת, איזה שטויות, איזה דברים לא נראים הגיוניים, לא מתאימים לעולם, לא מתאימים לשום דבר. ורוב מי שיעשה זה, הם הדרשנים, מבארים בני אדם את אשר לא הבינו הם. תראה, זה מילים חריפות, הוא אומר, זה דרשנים כאלו, שמדברים כל מיני דרשות להמון, והם אומרים להמון דברים שהם בעצמם לא מבינים אותם. והלוואי היו שותקים, הועיל ואינם מבינים, מי ייתן לכם את החישוב, תהיה לכם לחוכמה. כמו שאמר איוב לרעים שלו. או שהיו אומרים, לא נדע מה רצו החכמים באלו הדברים, ולא איך התפרשו. כן, לא, תגיד, יש דברים שאני לא מבין. בסדר. אלא שהוא שהבינו, ויקשו להבין לבני אדם מה שהבינו הם בנפשותם, לא מה שאמרו חכמים. זאת אומרת, מה שנמצא בדמיונות שלהם, ולא באמת מה שהתכוונו. חכמים שראו את הדברים האלה, והדרשו בראשי העם דרשות ברכות ופרק חלק. דרשות ממסכת ברכות בגמרא, ומפרק חלק, זה פרק במסכת סנהדרין, וזולתם על פשטיהם מילה במילה. כן, מסבירים את הכל, כאילו הכל מדובר בפשטות וכו'. בקטע השנייה, רבים גם כן, ואותם שראו דברי חכמים ושמעו, וקיבלו כפשטם, במובן הזה הם מסכימים לקטע הראשונה, שחכמים התכוונו למה שנראה מהפשט של דבריהם. אין פה כוונות נסתרות. וחשבו שלא כלוכם בזה, בזולת מה שמורה לפשט הדברים. אבל הם, בשונה מהקטע הראשונה, שהם, כמו שהרמב"ם מגדיר אותם, יכול להיות שהם חסרי מדע, הקטע הראשונה, וכמו שאמרנו, יכול להיות שהם גם כן, זה חלק מהאידיאולוגיה שלהם, כביכול אמונת חכמים, הקטע השנייה, הם לא טיפשים. אז מה שזה גורם להם, זה שהם מפרשים דברי חזרים כפשוטם, וזלזל בהם פשוט. ולגנות מה שהם בוגני, ולהיגו על דברי חכמים בכל עת, ויחשבו שהם יותר חכמים מהם, וספרם יותר זך. כלומר, חושבים על עצמם שהם יותר חכמים מחכמים. ושהם עליהם השלום, כן, כי בכל חז"ל, פתאים, חסרי דעת, שחלים בכלל המציאות, לא מבינים כלום מהחיים שלהם, עד שלא השיגו דבר בשום פנים. ככה הם באים בביקורת על חכמים, כשהם מפרשים את הדברים שלהם כפשוטם. לרוב מי שנופל בזאת האמונה, הם הטוענים בחומת הרפואה. כלומר, אלו שזאת התפיסה שלהם, תראה גם ביחס הטוענים לחוכמת הרפואה. כן, גם סביב הרמה ככה רומז. הם לא בעצמם חכמים בחוכמה הזאת, אבל הם לפחות רואים את עצמם כחכמים. והעוזים בגזירת הכוכבים, כל מיני אסטרולוגים לסוגיהם במיניהם, שהם חיים בהזיות. הזיות זה הכוונה דמיונות. זה הכוונה. לפי שהם, לפי מחשבתם, מחודדים וחכמים ופילוסופים. ככה הם חושבים על עצמם. וכמה רחוקים מן הישות של הפילוסופים באמת, והם יותר שחלים מן הקטע הראשונה ויותר פתאים. והיא קטע רורה, לפי שהיא מתפרצת כפי אנשים גדולי המעלה, שכבר ברח חומתם אצל החכמים. מה היתרון של הקטע הראשונה עליהם? הקטע הראשונה לפחות מכבדת את החכמים, כי אומרת, זה אנשים גדולים. הקטע הזאת, הם מבארים דברי חכמים כפשוטם. במובן הזה יש להם את השטות של הקטע הראשונה, אבל הם יותר גרועים בגלל שהם מתפרצים כלפי אנשים גדולי המעלה, הם לא יודעים לכבד אנשים גדולים מהם, בחוכמה ובתורה, אווירת שמיים ובכל מידה טובה. ולו היו מרגילים נפשם בחוכמות, כלומר, לכן הרמב״ם קורא להם טוענים לחוכמה, עד שהיו יודעים מאח ראוי שיבואו הדברים באלוהיות והעניינים הדברים להם אצל ההמון ואצל היחידים, יודעים את החלק המעשי מן הפילוסופיה, היה מתברר להם האם החכמים חכמים הם לא, והיו מובנים להם ענייני דברי. זאת אומרת, כדי באמת להבין את דברי חז"ל, אומר לנו הרמב״ם, אתה צריך להיות אדם שגדול בחוכמה, וגדול גם בחוכמה האלוהית. זאת אומרת, להבין בעצם את המושגים הרוחניים, ואז אתה תבין גם את העומק של דברי חז"ל. כמובן, יש פה שאלה גדולה, למה חז"ל בעצמם כתבו את הדברים בצורה שהם כתבו אותם? נכון? זו שאלה בעצם על המתודה הפדגוגית של חז"ל. כלומר, שהם נקטו, זה בהמשך הרמב"ם התייחס לדבר הזה, נקטו בשיטה של ההסברה של הדברים בצורה כזאת שהם סתמו את הדברים. גם ראינו את זה בהקדמה למשנה, גם הרמב"ם מתייחס לנקודה הזאת. עכשיו בואו נחזור להמשך הדברים פה, והכת השלישית. אומר הרמב"ם, והיא חי השם מעטה מאוד. עד שלא יאמר עליה כת, אלא כמו שיאמר על השמש מין. הם האנשים אשר התמתה עצם גדולת החכמים וטוב רעיוניהם, ומה שנמצא בכלל דברי מאמרים יורו על עניינים אמיתיים מאוד. כן, זאת אומרת, כן, כמו שהשמש זה דבר יחיד, כך גם פה מדובר במה שיחידי סגולה. הכת השלישית, כן, אבל זה אפילו לא יחידים, יחסית לכמות האנשים שכלולים בשתי הכתות הראשונות, פה מדובר ממש ביחידים, והם מבינים כמה חז"ל היו אנשים גדולים, ואז שנמצא בכלל דברי מאמרים יורו על עניינים מתאים מאוד, ואף על פי שהם מעטים ופוזרים קומות לחיבוריהם, כן? אבל הם מורים השמות שלמותם והשגתם האמיתות. כן? זאת אומרת, מתוך מה שרואים בדברי חז"ל ומצליחים להבין, רואים כמה הם היו גדולים, והתאמת גם כן אצלם, הימנעות הנמנע וחיוב המחויב, זאת אומרת, אצל האנשים מהכת השלישית הזאת, הם יודעים שיש דברים שהם נמנעים בטבע העולם. כן, זאת אומרת, שלא יכול להיות שהם קיימים במציאות, כי זה סותר את ה... וידעו כי הם, עליהם השלום, לא ידברו דברים בטלים, להתברר אצלם כי דברים יש להם נגלה ונסתר, כלומר שמה שחזל אומרים, יש דברים שאומרו אותם בגלוי, יש דברים שהם יותר נסתרים, שהם הסתירו אותם, שהכל מה שאומרו מן הדברים בלתי אפשר, אולם דבריהם בהם על דרך חידה והמשל. וכך היא דרך החכמים הגדולים. וזה פתח, כן, שלכתוב דברים בצורה נסתרת. וזה פתח ספר ראש החכמים ואמר להבין משל ומניצה דבר חכמים יחידותם. כבר נודע מן המוסכם בלשון, כי יחידה הוא הדבר שכתובו בנסתרו, לא בנגלהו, כן, מה שאמר שלמה המלך. כמו שאמר, אחוד ענה לכם יחידה, כמו שאמר אצל שמשון, כפי שדברי אנשי החכמה כולם, בעניינים הרמים אשר מתחתית, עונה מיחידה ומשל. ואיך יגונה חיבורם החוכמה, בדרך המשל והדימוי בדברים מיוחים המוניים, כן, איך אתה בכלל משווה את הדברים של האנשים הגדולים האלה, כאילו מדובר פה באנשים פשוטים, ולא תראה שהחכם מכל אדם כבר עשה וזה ברוך הקודש, זה אומר שלמה, משלי שיר השירים קצת קהלת, כן, הרי כל שיר השירים זה משל, משלי, יש בו הרבה משלים, כן, ומי קצת קהלת, גם חלק מקהלת הוא גם כן משלים. ואיך יגונה פירוש דבריהם, והוצאתם מפשטם, עד שיוטו לשכל הסכימו לאמת את כתבי הקודש, והם בעצמם פרשו לשונות הכתובים ומצאים מפשטם סיום משל, והיא האמת. כן? זאת אומרת, איך האנשים, כן, חוץ מהכת האחרונה, רואים כדבר לא נכון, מגונה זה הכוונה דבר לא ראוי, להוציא דברי חז"ל מפשטם, בשעה שחז"ל עצמם, בפסוקים שקדמו להם, הרי יש לנו את הפסוקים שמשם שעברו חז"ל הרבה דברים, הם הסבירו את הפסוקים עצמם שלא גיבשו אותם. זאת אומרת, הם בעצמם יש להם הסברה ביחס לפסוקים שכתובים בתורה ובנביאים, שחלק מהפסוקים האלה זה דברי משל. אז למה שהם בעצמם, כשהם מביעים את דעתם, זה נראה לך משונה שהם השתמשו במשלים. זאת אומרת, שהם יכתבו דברים בצורה נסתרת. כמו שנמצאים אומרים, כי ואמר הכתוב מקעת שני אריאל מואב, כולו משל, כן, מה שכתוב אצל בניהו בן יהודה. וכן אומרו, הוא היכה את הארי בתוך הבור, משל, ואמרו, ואומרו, מי ישקה לי מים, כן, מה שאמר דוד המלך. ושאר מה שנמשך הכל משל, אחרי ספר יהוא בכללו, אמר קצתם, חלק בחזל אומרים משל היה. ולא בער לזה עניין, הוא שם זה המשל. מלחמת יחזקאל אמר קצתם, משל היה, והרבה כמו זה. קיצור, ברור שדברי חזל בעצמם הם כתובים באופן שהדברים הם לא תמיד גלויים, הם כתובים בצורה נסתרת, ואם אתה מעיין מאחת משתי הכיתות הראשונות, על דבריי, שום דבר מזה העניין. אומר, אם אתה משני הסוגים הראשונים, או אתה מאלו שחושבים שדברי חזל הזה כפשוטם, אין לך מה להמשיך ללמוד את ההקדמה הזאת. עכשיו זה הזמן לפרוש. אם אתם משתי הכיתות הראשונות, אז זה לא אני אומר, אני רוצה להתשארו, אבל הרמב״ם אומר, אם אתה משתי הכיתות הראשונות, כדאי שתעזוב עכשיו. לפי שלא אותך דבר מהם, על עסקך ותסנאו. אני אתחיל להסביר לך כל מיני דברים במה שהם התכוונו, ואתה תתחיל לחשוב שזה לא דברים נכונים. ואיך יאותו המזונות, ואתה כותב ככה, רוקץ את האנשים. איך יאותו המזונות קלי הכמות, מוזגי האיכות, כבר מזון איכותי, לאדם שכבר התרגל במזונות הרעים הכבדים. הוא רגיל לאכול בשר שמן, וכל מיני דברים ככה שמזיקים לגוף. ועכשיו אתה אומר לו, לא, תשמע, בוא, תאכל שני גוזים ותמר, ואם אתה צריך זה, אז תאכל איזה בשר חזה עוף שתי פעמים בשבוע. זה הכי טוב לבריאות הגוף. זה אומר, אנשים שרגילים באוכל גרוע ונהנים ממנו, עכשיו לך תסביר לו, בוא תעשה איזה דיאטה שתשמור לך על הבריאות. אלה יזיקו ויסנאים, לכל מיני, מה פתאום, מה זה אוכל זה... אני לא תראה מה אמר אותם שתרגלו באכילת הבצל והשום והדגים על המן, מה הוא? ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. כן? שזה היה לחם הבירים, כמו שכתוב בספר תהילים. ואם אתה באנשי הקצה שלישית, יכול להיות שתגיע לדברים ודברים מה שחיקו עושה, תעמוד אצלו. אתה תתעכב. ותדע שוכדה ומשל, ותלין טרוד הלב. הנה ראיתם איך בחור ישיבה צריך להיראות. ותלין טרוד הלב, שאתה הולך לישון, אתה תהיה מוטרד מהסוגיות. הסוג המחשבה בפירושו, דואג למצוא דרך האמת, ודעת הצדק. כמו שאמר, למצוא דברי חפץ וחתור יושר דברי אמת. תתבולו עם דבריי, תפקטו אלי, תנציה של דבריי. קיצור, אם אתה אחד שבאמת מבקש את האמת, ומבין שיש עומק בדברים, ולא הכל כפשוטו, ודאי שיש דברים בחזל שהם כפשוטם. אבל יש לא מעט דברים שהם לא כפשוטם. ויש בהם עומק. אז אם אתה מוכן לקבל את התפיסה הזאת כעיקרון יסודי, אז אפשר להמשיך. טוב, אנחנו נעצור כאן.